דרכו של משה נסתרת מעינינו. אנחנו לא יודעים הרבה דברים על משה רבנו, משום שאנחנו יודעים רק את הסיפורים שמשה רבנו נולד וההצלה המופלאה שלו. ובגיל מסוים, שלא כתוב מה הוא הגיל, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. משה מתבגר, ויגדל משה ויצא אל אחיו. כמה הייתם נותנים למשה? זה לא סתם, הוא לא אדם מבוגר, כאילו הוא יגדל, הוא רק גדל ויצא אל אחיו. אז אולי הוא נער, אולי ניתן לו הכי הרבה, 20. ואז יש שלושה מעשים שמראים על אישיות של אדם שהוא בן חורין, אמיץ ולוחם למען צדק. מעשה אחד זה הריגת המצרי, מעשה שני זה לשפוט בין שני אנשים עיוורים ולמנוע מהרשע להכות את חברו, והמעשה השלישי זה להילחם למען רועות צאן שגורשו על ידי הרועים האחרים. ואז אנחנו יודעים שמדובר באיש עם חוש מוסרי וגיבור ולא מפחד ואכפתי ועושה דברים גם במחיר אישי. זה אנחנו יודעים על משה. ואם נגיד שהוא ברח מארץ מצרים והלך למדיין, אולי באזור הגיל שלכם, גיל הנעורים המבוגרים, גיל 20. אז הפעם הבאה שאנחנו שומעים על הגיל של משה רבנו, זה רק בפרשת וארא, ששם כתוב שמשה בן 80 שנה. כתוב שם עכשיו אני לא מוצא את הפסוק, אבל הנה כן מצאתי, בפרק ז' כתוב, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, ודברם אל פרעה. כלומר, יש לנו כאן, כמה זה יוצא, כמה שנים, מימי הנעורים והמעשים היפים שעשה משה למען הזולת, ועד שהוא עומד לפני פרעה, 60 שנה. מה הוא עשה ב-60 השנים האלה? כלומר, אנחנו בעצם, התורה לא מספרת לנו על קורות משה רבנו. וזה בסדר, כי התורה לא אמורה לספר את הביוגרפיה של משה מצד עצמה, אלא היא מספרת מה שקשור. אבל בכל זאת, זה נותן לנו כאילו משאיר את משה באיזשהו מקום של סוד. ואפשר להבין למה התורה כל כך מסתירה את דמותו של משה. כי אנחנו נפגוש את משה בתור נביא שאין כדוגמתו. התורה תספר שהשם ידעו פנים אל פנים. נביא שהוא נתן לנו את התורה, ובתורה נמצא הכל. כל הסודות של השמיים והארץ, וכל הסודות של האמונה, נמצאים בנבואה של משה. וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, בעצם נמצא ונאמר למשה מסיני, כלומר, הוא היה בקרבה גדולה לאמת האלוקית שאין כדוגמתה ואין לה אח ורע. ונכון שהכל הוא בא מתוך השפע האלוקי ששפע עליו. זה בעצם בעיקר התארות הדין לאלה של השם שפונה אליו. אבל ללא ספק קדמו להתגלות של השם למשה ימים ארוכים שמשה התאמץ להשיג את האמת ולהתקרב אל האלוקים בדרכו לפי ואותם שנים של חיפוש, מי יודע מה היה שם, זה השנים שנסתרות מעינינו. כיוון שמדובר בדבר שהוא באמת קצת לא בגובה שלנו, אז התורה באמת לא מספרת לנו. הנסתר רב על הגלוי. ובאמת אפשר, יש פה פסוק אחד שאולי מספר מה הוא עשה בכל השנים האלה. הפסוק שבא ואומר, פרק ג' פסוק א', ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. הפסוק הזה הוא טעון. הוא רואה צאן, ואולי, אולי, לפי הפשט, הוא רואה צאן המון שנים. אני אומר לפי הפשט, כי יש כל מיני מדרשים שמספרים הרבה סיפורים על אודות משה בתקופה הזאת. אבל לפי הפשט הוא רועה צאן, ורועה צאן זה אדם שבעצם מתבודד במדבריות. וההתבודדות הזאת היא בה הוא קונה את המעלות שלו. אז אל תתפלאו אם פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, ומשה זה נופל עליו משום מקום. אני מבין שזה לא נפל עליו משום מקום. שמשה מבין משהו, שמשה מתבודד והוא קונה אי אלו מעלות נסתרות מאיתנו. ובואו ננסה להתבונן בהתגלות שהשם מתגלה למשה. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור עליו ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. מה פשר המראה הגדול הזה? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מכין את משה. הוא מזמין אותו על ידי מראה שנקרא כאן מראה גדול. יש כאן איזושהי תופעה, תופעת טבע, שלא תופעת טבע. היא לא ברורה, אבל היא משהו טבעי. כלומר, אש בוערת בתוך שיח, סנה, שכל החוקרים נוהגים לומר שזה שיח הפטל, שאתם מכירים אולי. זאת אומרת, שיח רגיל, שיח, עץ כלשהו, עץ קוצני. והאש בוערת בו, והשיח בוער ולא נשרף, לא מתקלה. וזה בעצם ההזמנה, כמו שיש הזמנה לחתונה, ואז מציירים ציור או כותבים, אז זה ההזמנה שהשם מזמין את משה לפגוש אותו. ומשה, בדרך חסידית אפשר להגיד שהרבה אנשים עברו שם, אבל לא שר הוא לראות, וכאן כתוב, וירא השם כי שר לראות. כלומר, משה נתפס למראה הגדול הזה. ואנחנו מצפים להבין מה סוד המראה הזה. קשה לנו להניח שהוא מדובר רק באיזשהו גימיק. נשמיע איזה פיצוץ, ויצא איזה עשן, ויהיה איזשהו אפקט יפה, וזה יגרון למשה להסתקרן. סקרנות זה מילה שאין בתנ״ך. סקרנות זה מילה שלנו. משה הסתקרן, ייכנס, ואז אני אדבר איתו. חייב להיות ש... כלומר, אני מניח שהמראה הגדול הזה שמשה אומר, זה לא רק מראה גדול במובן של תופעה מעניינת, בוא נראה מה יש שם, אלא משה כביכול חי איזשהו אמת מסוימת, כפי שאמרנו שהוא לא סתם איזה רועה צאן שיודע רק לשרוק לעדרים, ויכול להיות שהוא... יכול להיות שמשה רואה במראה הזה משהו מעבר. והקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, התקרבת, אבל זהו, אל תקרב הלום. יש כאן התגלות, ויחד עם ההתגלות, מסך. אל תקרב הלום. שאל נא לך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. כלומר, הגילוי הזמין אותו, וגם הסתיר ממנו. ועכשיו אנחנו מנסים להבין מה משמעות המראה הזה. ואני רוצה ללכת בכיוון שהמראה הזה הוא בעצם סרט שמשה רבנו עכשיו יהיה לו מילים לסרט, כמו התרגום של הסרט מתחת לתמונה עצמה. כך בעצם הסנה הוא הסרט, הוא התמונה. ובעצם עכשיו המילים הבאות יסבירו למשה רבנו מה עומד מאחורי התמונה הזאת. ומשה רבנו כנראה עוד לפני המילים חש שהם המילים שמסבירות את התמונה. וכך באות המילים. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, למקום הכנעני והחיתי, והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. נעצור רגע כאן. שני הפסוקים האלה הם מתמצתים את כל השליחות במילים קצרות, אבל מאוד מאוד טעונות. אפשר ממש לעמוד פה על כל ביטוי וביטוי. הקדוש ברוך הוא לא מתחיל בשליחות, אלא הוא מתחיל בו עצמו. ואומר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, את צעקתם שמעתי, כי ידעתי את מכאוביו. זה אחד הפסוקים שמבטאים בצורה מאוד חזקה את ההזדהות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני ועם ישראל זה דבר אחד. איך הקדוש ברוך הוא אומר את זה? יש כאן בעצם שלושה פעלים. ראיתי, שמעתי, ידעתי. לראות רואים מרחוק, לשמוע שומעים מקרוב. אפשר לשמוע רחוק, לראות רחוק אפשר. ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ראיתי מרחוק והתקרבתי, וכאשר התקרבתי שמעתי את צעקתם. אבל יותר מזה, ידעתי את מכאוביו. אני יודע אותך, פירושו, אני מתחבר אליך.
אתה שהוא יודע הכל, כמו... זה קוראים הגויים. זה לא שהוא יודע רק מה קורה
עם ישראל. לפי מה שכתוב פה, הוא יודע רק את מה שקורה עם ישראל. אתה שואל אותי שאלה רוחנית, תיאולוגית, השם היה, הווה ויהיה, לתתר פנוי מיני, הוא יודע את כל העולם, ולא. אבל הוא בוחר להתגלות כי יודע את עם ישראל, כי חש את כאבו. זו שאלה רוחנית, צריך לבאר אותה בענייני אמונה. בגדול, דיברה תורה בלשון שבה השם מתגלה אלינו, לא מבחינת ה... טוב, זה קשור זה נושא רחב. אבל אני קורא, אין לי אלא פסוקי התורה. ככה אני מכיר את השם. השם בא ואומר, ידעתי את מכאוביו. לדעת, אמרנו, להתחבר. אני יודע אותך, פירושו, אני מזדהה איתך, אני קשור אליך. כמו הפסוקים המפורסמים, לדעת אישה. האדם ידע את חווה אשתו. ידע, כי ידעתי, אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם. וכאן זה יותר חזק. כי ידעתי את מכאוביו. אני מרגיש, אני יודע את הכאב שלכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר את מה שיגיד משורר תהילים, אמו אנוכי בצרה. כן? זאת אומרת, כואב לי מאוד הכאב שלכם. אתם יודעים שלדעת לכאוב את כאב הזולת זה מעלה גדולה, זה משימה גדולה. כאב זה דבר שמי שכואב מרגיש, ומי שלא כואב לא מרגיש. אולי זה טוב שלא כולם מרגישים את הכאב, שזה שמרגיש את הכאב, מבחינה מעשית. אבל מי שכואב, מי שלהיות מסוגל להרגיש כאב של הזולת, זה מעיד על רגישות עצומה, שהיא מאוד נדירה. והקדוש ברוך הוא פה אומר, כואב לי הכאב שלכם. כלומר, הוא מדבר למשה, כואב לי הכאב של ישראל. כלומר, אתה לא ניגש לעזור לבן אדם מתוך שאתה בסדר, אבל אתה בא לעזור לו. אלא אתה כל כך מזדהה איתו, שלך לא בסדר. ידוע שלפעמים אנשים, מה שהם רוצים ומבקשים, זה משהו שישמע אותם, שיכאוב את הכאב שלהם, יכאב את הכאב שלהם, וזה מספיק. אז פה כאילו הקדוש ברוך הוא פשוט כואב את הכאב של עם ישראל. משמעות הדברים שהכאב של עם ישראל הוא כאב השכינה. הדבר הזה מפורש במסכת סנהדרין, שאומרת המשנה, בשעה שאדם מישראל מצטער, שכינה אומרת, קלני מראשי, הכוונה, כואב לי הראש. קלני מראשי, כבד עלי ראשי. אני קל מראש, כואב לי הראש. כלומר, כאשר אדם מישראל מצטער, זו צערה של השכינה. כי השם הוא ליבם של ישראל. כי עם ישראל הם הנוכחות של השם בעולם. הם עושים את השליחות של השם. אז זה לא רק הם עושים את השליחות בצורה חיצונית. הם המרכבה של השכינה. וזה חוזר אל המראה הגדול שראה משה. הרי מה זאת האש הבוערת? הרי כתוב, וירא מלאך השם אליו בלבת אש. מלאך השם מתגלה בלב, בשלהב את האש. האש היא המלאך האלוקי, היא הגילוי האלוקי, היא מבחינתנו כביכול האלוקות. והאש הזו, האש הזאת הבוערת, היא מצד אחד אש מאוד חזקה, כי איך היא חזקה? כי היא בוערת ולא נגמרת. זה שהסנה לא נשרף, זה לא למעלת הסנה שהוא לא נשרף. זה למעלת האש שהיא ממשיכה לדלוק ולא נכבה. אבל האש הזאת נמצאת בתוך סנה. אז כפי שדייקו חז"ל, זה שיח קוצני, כפי שמאשרים החוקרים, אם זה פטל, שפירושו של דבר שכאילו השכינה נמצאת בתוך שיח קוצני. כשאתה נכנס לתוך שיח קוצני, אתה אמור להיות שרוט, ואמור לזוב דם מבשרך, ואמור לכאוב לך. זאת אומרת, האש זאת השכינה, שהיא נמצאת בתוך שיח נמוך וקוצני, וכואב לאש הזאת, כביכול, לשכינה. ולכן מראה הסנה הוא בעצם המראה שמיד אחריו בא הפסוק שמספר אותו. ידעתי, כאבתי את כאבכם. אני חי את הכאב הזה. זה לי, אני זה שכואב לי, לא רק לכם כואב. זאת אומרת, הפסוק הזה, עוד בלי להכיר את כל השליחות, הוא פסוק שהוא מדהים, הוא לפני הכל. לפני שנבין מה הייעוד הגדול של עם ישראל, ולפני שנבין את הדרכים, קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, כנסת ישראל זה אני. ולכן ממילא יוצא שמצבם של עם ישראל הוא קידוש השם אם טוב להם, וחילול השם אם הם סובלים. אני תלוי בכם. זהו. הפסוק הזה הוא בלעדי, הוא טוטלי. אפשר לקרוא אותו ולסיים את השיעור. אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר. וירד להצילו מיד מצרים, להעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו תשוקה, רצון. הרצון שלו זה להביא את כנסת ישראל אל מקום אחר. יש את הארץ הזאת, ארץ מצרים, ויש את הארץ ההיא. והפסוק כתוב בדרך של ניגודיות. ארץ מצרים. המילה מצרים היא שם של ארץ. שבנה אותה מצרים, איש ששמו מצרים, כמו שכתוב בפרשת נוח. אבל היא מאוד מזכירה את המילה
מיצר.
המילה מיצר זה גם מקום צר, וגם מקום של צרה, של סבל. וכנגד ארץ מצרים, יש פה ארץ טובה כנגד הצרה, ותכף נראה כנגד מה עוד. ויש פה בעיקר ארץ רחבה. לנו זה מאוד מוזר שקוראים לארץ כנען, ארץ רחבה. כי מרחבים זה לא בדיוק מה שהיינו מגדירים את המקום שלנו. ולפלא יהיה בעינינו שארץ כנען נקראת ארץ רחבה. מסתבר שלא מדובר רק במרחבים פשוטים, פיזיים, גיאוגרפיים, אם כי יש קשר, מכיוון שלעומת מצרים, שהיא בעצם חיה על השרוך הדק של הנילוס, ורק סביבותיו יש חיים, ארץ כנען היא מתרחבת. אבל כיוון שביחס לארצות הרבה יותר גדולות, ועם עמקים רחבים שאין כמעט בארץ, קשה להגדיר את ארץ ישראל כארץ רחבה, לכן מסתבר שבתוך הביטוי הזה ארץ רחבה נמצא משהו קצת מעבר. והנה הפסוק הזה מאוד מזכיר את המשורר תהילים. מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. כלומר, אותו דבר, ממצרים, מן המיצר, ענני במרחב יה. כלומר, ארץ ישראל, אומר המשורר בתהילים, כשהוא בעצם ודאי ידע את הקשר, היא לא רק ארץ רחבה, אלא מרחב יה. היא ארץ שקשורה אל מרחבי יודקי, מרחבי השם. אז הקדוש ברוך הוא קודם כל אומר, אני רוצה להוציא אתכם מארץ צרה, עם צרה, אל ארץ רחבה. גם יש פה עוד ניגודיות. קודם כתוב, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה זה עוני עמי? חולשה. אבל עוני זה לא רק חולשה, אלא זה גם עניות. עניות זה צמצום. ומה עומד מול העניות? ארץ טובה. שימו לב, ארץ כנען היא ארץ טובה. אף אחד לא יכול להגיד על ארץ ישראל שהיא לא כל כך שווה. כי התורה כותבת כאן שהיא ארץ טובה. אפשר לחלוק על התורה? אז הטוב עומד מול עוני מצרים. הרוחב, המרחבים, מרחבי הרחבה, עומד מול המיצרים. אבל התורה לא מסתפקת בכך. היא גם אומרת שהיא ארץ זבת חלב ודבש. מה פירוש ארץ זבת חלב ודבש? ארץ היא זבה, כלומר נוזלת, כלומר שופעת. כמו שאומר הנביא עמוס, והטיפו ההרים אסיס. ארץ שהיא שופעת חלב ודבש. מהו החלב והדבש שהארץ שופעת? יש כל מיני פירושים, גם בתנאים, גם במפרשים. הפירוש היותר פשוט, שהיא ארץ מראה. החלב הוא חלב העיזים שרואות, רואים רואות, המראה, ונוטף מהם חלב. והדבש הוא דבש הדבורים. יש, זה בעצם ככה מסביר חוקר מעניין וחשוב, נוגה הראובני, שהמושג ארץ זבת חלב ודבש, זה בעצם ארץ זה תיאור שמספר על הפוטנציאל שחבוי באדמה הזאת. הרי ארץ מראה זה ארץ לא מעובדת. אבל המראה הטוב מעיד על הכוחות הגדולים של הארץ. ועד שיאבדו אותה, היא שופעת חלב עיזים ודבש דבורים. יום יבוא ויאבדו אותה, והיא תהיה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ואז הדבש יהיה דבש של פירות, עם דבש התמרים, עם דבש התאנים. אבל יש כאן עוד משהו בתיאור הזה. התיאור הזה בעצם הוא תיאור של מזון מאוד מאוד רך. אם אתה לוקח חלב ודבש, מי אוכל חלב ודבש? בעצם זה סוג של מאכל של תינוקות. אמנם היום לא נותנים לתינוקות דבש. אבל בעצם חלב ודבש זה בעצם מזון של ילדות. ו זה מזון רך ומתוק. ואנחנו נזכרים שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ביציאת מצרים. מה הוא מצווה אותנו? מצווה אותנו ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. מרור. וגם מרים, האישה החשובה, חז"ל אומרים שקוראים לה מרים כי בלידתה התחיל השעבוד, מלשון מרירות. כלומר, מצרים מייצגת פה ארץ מרה, לעומת המתיקות והארוך של ארץ ישראל. ויש כאן עוד רמז. בשיר השירים כתוב, דבש וחלב תחת לשונך. הדבש והחלב רומז לאישה האהובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצייר פה את ארץ ישראל במין ציור של נערה, של אישה, שיש לה, שכאילו אפשר להתגעגע אליה, כמו שאוהב מתגעגע להתענג מאהובתו. דבש וחלב תחת לשונך. ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יש כאן תיאור כאילו של, מצד אחד תיאור של דאגה לילדים, שיהיה להם משהו רך ונעים. מצד שני יש פה מין תחושה שזאת ארץ שבה נמצאת הרעיה האהובה. יש כאן איזשהו מקום שהוא מאוד מאוד מענג, מאוד מאוד נעים. ושימו לב לדבר מעניין. אין כאן שום דבר בדרך. אלא אתכם מעוני מצרים אל אותה ארץ טובה, רחבה, זבת חלב ודבש. אני לוקח אתכם מתוך המיצרים של המציאות אל העונג. אין ספק שמשהו פה ברצון האלוקי מזכיר לנו את הרצון האלוקי הקדום. והייתה השם אלוקים גן בעדן, ואז הוא בורא את האדם והוא והניחהו בגן עדן. ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן אכול תוכן. מה יקר חסדך אלוהים, אומר המשורר בתהילים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם אדם הראשון, וכאן אדם הראשון הפך להיות כלל ישראל, וכלל ישראל נמצאים מחוץ לגן עדן, כלל ישראל נמצאים במקום נמוך, קשה, שהסתר פנים, והקדוש ברוך הוא משתוקק להביא אותם אל גן עדן, שעכשיו זאת ארץ הכנעני. הקדוש ברוך הוא בעצם פונה למשה רבנו. מה אנחנו יודעים על משה רבנו? מזמן אנחנו יודעים שהוא מנהיג, גילה מנהיגות באירועים של הצלה, וכמו שדיברנו מקודם. אבל כבר הרבה שנים היה מקצוע של משה. רואה. מה זה להיות רואה? להיות רואה זה לא איזה, שמעתי סרטון יפה של יהודי מאוד מעניין וחמוד, קוראים לו נתנאל אלינסון, שהוא מסביר שיש בתנ"ך, יש מנהיגים שהולכים בראש העם, כמו מפקד שיוצא בראש צבאות. אבל רואה הוא מנהיג, אבל רואה לא הולך בראש העדר, הוא יפספס את כולם. רואה הולך קצת מאחורה, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, לראות, הצום מתקדם בעצמו, הוא רק דואג לחלשים, חובש לנשברת, מסייע לצולעה, והקדוש ברוך הוא יותר נראה פה כמו רועה צאן, מאשר כמו איזה מנהיג שמוביל את עם ישראל לאיזה יד של כיבוש ומשימה גדולה, אלא כמו רועה שפשוט, ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם את מי הוא מחפש פה? את הרועה. איך נקרא משה רבנו בספר הזוהר? ראיה מאמנה, ראיה מאמנה, הרועה הנאמן. והנה משה רבנו רואה, ואתה רואה, וזה מה שאני מבקש, רואה. ולכן, כי אני הקדוש ברוך הוא, מתגלה פה יותר כרואה. ופרק התהילים שהכי מתאים לסיפור הזה של המעמד הזה בסנה, זה הפרק המפורסם ביותר בתהילים, מזמור כ"ג. מזמור לדוד, השם רואה, הוא הרואה, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב. הקדוש ברוך הוא מתנהג פה בנבואת הסנה כמזדהה עם עם ישראל, כואב את כאבם, וכל חפצו של הרואה להביא את הצון לנאות דשא, לארץ שהופכת להיות גם מזון לילדים, וגם כאילו אוהב שהולך אל אהובתו. הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נראה אותו בכזאת עוצמה, לא, 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 לא היו הרבה פסוקים, התיאור של ארץ ישראל כארץ זבת חלב ודבש שהופיע הרבה פעמים בתורה, אבל התחושה, המהלך הזה של השם בתור שכל תשוקתו להטיב לכנסת ישראל ולהביא אותה למראה נעים ושמן, לא יופיע הרבה. יופיעו דברים אחרים. הקדוש ברוך הוא יופיע יותר בתור מלך שמצווה את עמו, שמייעד להם ייעוד גדול. אבל אנחנו נפגוש עוד פעם אחת את הסנה בתוך התורה עצמה. באחד הפסוקים האחרונים בתורה, בברכות של משה לעם ישראל, וליתר דיוק ליוסף. בפרשת וזאת הברכה, וליוסף אמר, מבורכת אדוני ארצו. ארצו של יוסף מבורכת מהשם. ממגד שמיים מטל, ומתהום רובצת אחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הרי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה. כלומר, ארץ השומרון של יוסף, לא רק השומרון, קיצור, ליבה של ארץ כנען, היא ארץ שמבורכת חמש פעמים מגד. מגד זה מתיקות. ממה היא מבורכת? ורצון מרצון שוכני סנה. כלומר, משה רבן, אני לא חושב, נראה לי שיש בתנ״ך עוד אזכור של הסנה. משה רבנו, ברגע האחרון של חייו, דקה לפני שהוא יעשה תצפית על ארץ כנען, אז הוא חש את התשוקה, רצון של שוכני סנה. שהשם שכן בסנה, כשעם ישראל שכן בתוך שעבוד מצרים, אז השם שכן בסנה. והיה לקדוש ברוך הוא תשוקה להביא את כנסת ישראל אל ארץ. וכאן הקדוש ברוך הוא לא אומר בשלב הזה הראשוני, שבאמצע הדרך יהיה מעמד הר סיני, ויהודי, את היהוד הנשגב של עם ישראל, לקדש את השם בעולם, להביא, אלא כאן הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה מה שאני רוצה, שתחיו בארץ ישראל, כדי שיהיה לכם טוב. ויש כאלה שמסתכלים על המעמד הסנה ועל החזון הזה, ואומרים, זה חזון קטן, נמוך. כי מה התוכנית הגדולה של יציאת מצרים היא הרבה הרבה יותר מהדבר הזה. כפי שרואים בתחילת פרשת וירא, שיש שם התגלות מקבילה למעמד הסנה. ושם מדובר לא שהשם, לא רק שהשם כואב לו הכאב של עם ישראל, אלא שיש ברית אבות. וברית אבות פירושה שיש לעם ישראל ייעוד גדול. אנחנו יודעים מה זה הייעוד של עם ישראל. הייעוד הגדול לקרוא בשם השם בארץ ישראל, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ושם נאמר, והייתי לכם לאלוקים, שזה רומז למעמד הר סיני. ושם נאמר שארץ ישראל, לא כתוב שם שארץ ישראל, היא ארץ טובה ונעימה, ויש בה חלב ודבש. ושם נאמר שהיא ארץ שהשם נשא את ידו, כלומר נשבע, לתת אותה לאבות, בלי קשר אם היא טובה או לא טובה. כלומר, שם מופיע יותר עם ישראל כנושא תפקיד ושליחות. אז יש כאלה שאומרים שהחזון של פרשת וירא הוא נשגב יותר, כי הוא נושא בתוכו את הייעוד הגדול של האומה, ולא היא. באמת, החזון של הסנה הוא החזון הסודי. הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את עם ישראל, ובאמת לא רק את עם ישראל, אלא בעקבותיו את כל העולם, ולהחזיר אותם על המקום של העונג האלוקי. כל הקריאה בשם השם, והקיום התורה בממלכה הישראלית, כפי שרומזת פרשת וירא, כל זה זה הכנה לקראת המטרה של השם בבריאת העולם. כפי שהגדיר הרמח"ל, וכפי שכתוב בכל הספרות הפנימית, שהאדם לא נברא, אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. שבת שלום.